אז מה אנחנו לומדים בכל הדפים האלה? שאם רוצים להכיר את משנת הרב, צריך להתחיל מהבסיס. הבסיס של משנת הרב זה הערך שנקרא ישראל. ומזה נגזר הכל. התורה היא תורת ישראל. התפילה היא ביטוי של הגעבועים, של הנשמה הישראלי. המצוות הם המעשים הישראליים. המידות הם המידות שהאבות יצקו בנפשות ישראל. ומזה, אז מה שראינו בפעם הקודמת, שמזה נגזר היחס של הרב לדור. זאת אומרת, הרב לא היה יותר אוהב ישראל מרבנים שהתנגדו לו, מרבנים חרדים. ההבדל הוא שהמקום שהרב עשה את ההבחנה בין הרמה האישית של כל אחד בפני עצמו לבין נקודת החיבור של כל יחיד לכלל. שנשמת ישראל, כנסת ישראל, שכל אחד מאיתנו הוא גילוי שלה, ניצוץ ממנה, והנשמה של היחיד היא נקודת החיבור שלו אל הכלל. זה כמו איזה נחל, איזה נהר גדול, שיוצאים לנו הרבה יובלים, אז הנשמה של כל אחד זה נקודת המפגש של היובל שלו עם הנהר הכללי. ובמקום הזה, זה המקום שעליו אומרים, נשמה שנתת בי, תאוריי, האישיות לא תמיד תאורה. הגוף לא תמיד טהור, הנשמה תמיד טהורה. למה? כי היא לא פרטית, היא לא תלויה באיך אני מבין אותה, איך אני חי אותה, אלא היא יצירה אלוקית. היא עצם זה שנהיה, שהשם ברא אותי כחלק מישראל, שאני ביטוי איבר מאיברי האומה. לכן, הרב כותב, טוב, נקרא את זה אולי עוד מעט. אז הרב, היחס של הרב, הרב כתב על ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל. בצורה חיובית. לא בגלל שאם אדם בריא אז הוא יכול לעבוד את השם. הרמב"ם כותב בהלכות דעות שמאוד חשוב להיות בריא, כי אם אדם חולה אז הוא חלש, עייף, עצבני, לא מרוכז, אז הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא לא יכול לממש את הייעוד האלוקי שלו שהוא עסוק בקומת הבסיס של הבריאות שהיא מעורערת. אז מאוד חשוב להיות בריא ולעבוד את השם בצורה מלאה כדי שנוכל להוציא לפועל את מיטב הלימוד שלנו, התפילה שלנו וכו'. אז לכן צריך לשמור על הגוף. הרב, כשהרב כותב על ההתעמלות, זה לא מהמקום הזה, אלא מהמקום של הדור שלנו. לדוד המלך היו גיבורים. הלוחמים של בר כוכבה היו גיבורים. ברגע שמרד בר כוכבה לא נשא את הפירות וחרבה ביתר, ועם ישראל ירד לגלות, אז איך כתוב? נהיינו פחדנים, ונתן לך השם שם לב רגז. אונקלוס מתרגם לב דחיל. נכון, בגלות זה היה ידוע שיהודים פחדנים, מפחדים בחושך, מפחדים מכלבים, מפחדים משוטרים, מפחדים מכל דבר שזז. חלק מהחזרה של עם ישראל לארץ ישראל, חלק ממה שנקרא תחיית האומה, שעם ישראל חוזר לחיים, זה חזרה אל הגוף. זה כמו שבונים את הגוף הלאומי ארץ ישראל, אז גם העניין הזה של בניין הגוף והמקום של הגוף בכלל הוא מקבל ערך אחר, כמו היחס בכלל לעולם הזה, שבגלות מלמדים שהעיקר זה העולם הבא. אבל התורה בכלל לא כתוב בתורה עולם הבא, לא גן עדן, לא גיהנום, לא ימות המשיח, לא תחיית המתים, כל זה לא מוזכר בכלל בתורה. התורה מדברת רק על העולם הזה, כי העניין שלנו זה לקדש עם שמיים בעולם הזה. רק מה נעשה בגלות שהעולם הזה כולו בידי הגויים, כולו מנוהל בצורה מרושעת? אם נבנה את כל הבניין המוסרי של היחיד על העולם הזה, הוא יתמוטט, כי בעולם הזה הגויים מצליחים והגויים מנצחים. אז איזה מוסר אפשר לבנות בגלות? אפשר רק לומר דבר אחד, שהעולם הזה זה רק תחלת מעבר והוא זמני, לא צריך להתייחס אליו יותר מדי. אוטוטו מסיימים את 120 שנה והולכים מפה, ואז נראה כמה השם אוהב אותנו ומה קורה למי ששומע, וכל השם למי שלא. כזה, הרוצה לשקר, הרחיק עדותו. מי שלא הולך לו, אז הוא אומר, כן, אבל פה, שם, יש מקום אחר. מין כזה דינמיקה של פיצוי. פה אנחנו סובלים, אבל שם אנחנו נהיה, אנחנו מנצחים. לא באנו לעולם הזה כדי לסבול. העניין זה להאיר את העולם הזה בקדושה. רק שבגלות, זה לא נוכח. וכשחוזרים לתחייה, אז גם חוזרת מוטיבציה לבנות את הכוח הגופני מתוך קדושה. למה זה מתוך קדושה? לא שמכוונים בפועל אלה שעושים את זה לשם קדושה, אלא הם רוצים לבנות את קומת הגוף של האומה. זה מקור 18. אומר הרב, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופה, אבל מה, איזה התעמלות? בארץ ישראל? לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. זאת אומרת, אז זה התחיל. ארגון השומר, התחלה של מה שנהיה אחר כך ההגנה, במלחמת העולם הראשונה, הגדודים העבריים. אז אם המטרה היא שיהיו בנים אמיצי כוח לאומה, אז להתאמנות הזאת יש ערך רוחני. וברוחניות הכל קשור, הכל מחובר להכל. אז ההתאמנות הזאת שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. השמות יש להם גם אותיות, והחיבור של האותיות לשורש, לכוונה, זה כמו החיבור של הגוף לבניין האומה. שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, שוב, הדגש הוא על האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעלייתה על ידי שירות ודשבחות, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. דוד היה מלך, דוד היה גיבור, הוא היה לוחם. הוא אמר תהילים, חיבר את תהילים. הרב דיבר על דברים ממשיים, שהוא בתקופתו. פעם הייתי במושבה מנחמיה בצפון הבקעה, עמק הירדן. אז שמרו שמה את בית המרקחת שהיה במושבה לפני 120 שנה, עם התרופות של אז והכלים שבהם היו קודשים את התרופות, מכינים אותם ומוזניים וכל מיני דברים. ובין השמה, היו כבר אז, כמו שיש היום כאלה תשדירים ופוסטרים של משרד הבריאות, לשמור על מרחק ומסיכות וזה, אז גם אז היו דברים כאלה, של פוסטרים כאלה שעודדו את שמירת הבריאות וההיגיינה. אז היה כתוב, היה, אז הסלוגן היה, שמור על גופך, אתה נחוץ לבניין הארץ. זאת הייתה האווירה. החיים של הפרט ושל הכלל היו מחוברים. אתה חלק מתחיית האומה, אז אתה חייב להיות בריא. כי עם ישראל צריך אותך בריא. אם זאת הכוונה, זה קדושה. כי עם ישראל זה הקדושה בעולם. וכל מה שהוא ביטוי של עם ישראל, זה ההגדרה של קודש. כי אומר הרב, וזה כרגע לא כתוב פה, שנה הבאה בלי נדר, תבואו לשמוע, טוב, יש שיעור בוגרות, בעזרת השם, אבל בינתיים תאמינו לי, בעמוד קוף עין א', באורות, אורות ישראל פרק ת' סעיף ה'. אז שם הרב אומר, כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. כמו שהרמח"ל כותב, תציצו למסילת ישרים פרק ו', שבמיטת הקדושה, אצל צדיק אין הבדל אם הוא מניח תפילין או אוכל או ישן, כי אצלו הכל קדושה. כי כיוון שהחיים שלו הם קודש, אז כל מה שהוא עושה, גם בגשמיות, זה קודש. עכשיו הרב עושה קל וחומר. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. הרי קדושה של מה זה צדיק? זה מי שחי את החיים הישראלים במלואם, שבאמת כל המחשבות והרגשות והרצונות שלו הם אלה של עם ישראל. כלומר, צדיק זה אדם שאצלו אין סתירה בין הפרט לכלל. כלומר, אצלנו, אמרנו, נקודת הקודש שבאנו היא נקודת החיבור שלנו לכלל. אבל יש לנו גם חיים פרטיים, שחלק מהם מתאים, וחלק מהם לא מתאים. נגיד, אני יודע שבתור יהודי לא מתאים לי לאכול חלב אחרי בשר, אבל לפעמים בא לי בכל אופן. כלומר, יש פה התנגשות בין הרצון הפרטי שלי לבין החיבור שלי לעם ישראל. אז זה המקום לוותר, להבין שהרצון האמיתי שלי זה לא מה שאני חווה כרגע בתור רצון, אלא זה סתם חשק שבא מהגוף נטו, וצריך לוותר עליו כי הוא לא אמיתי. אבל כנסת ישראל, אז לכן אין, אז צדיק זה מי שחי את כנסת ישראל. אז אין צדיק בעולם שיגיע לתרסוליה של כנסת ישראל כולה. ומובן בזה, אז אם ככה, קל וחומר, שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. ופה הרב מוסיף את המשפט שאמרנו קודם, ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה והצילות עליונה. נשק זה דבר נורא, מכשיר כזה מברזל שיכול לקחת חיים של בן אדם, אבל נשק של צה"ל זה מכשיר מצווה, זה גם לא סימפטי, כמו סכין של מילה או סכין של שחיטה, זה גם לא נעים, זה סכין, אבל זה כלי קודש, זה כלי של מצווה. עוד מעט נראה, לא תשאיר, זה ממש המקור הבא. טוב, הנה, אז נקרא. מקור 19. אומר הרב, הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל, צריך הוא להתגבר. שמה זה אומר? לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים. אז מה זה אומר? על מה זה לחשוב ישראליות? מה זה המחשבה המיוחדת של עם ישראל? תפיסת העולם המיוחדת של עם ישראל? איך קוראים לה במילה אחת? תורה. מה זה להרגיש ישראליות? זה רגשות, רגשות של עם ישראל. הדבקות בהשם, אהבת השם, יראת השם, או מה שלמדנו, המידות של ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אז זה, להרגיש ישראליות. מה זה לחיות חיים ישראליים? מצוות. שמה שאני אוכל, איך שאני אוכל, הזוגיות שלי, החשבון הבנק שלי, הם לפי התורה. לראות בשמחת ישראל, זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה בעם ישראל, מלאה טל חיים של קודש, מובדלת, הכוונה נבדלת, שונה באופן מהותי, כמו המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כלומר, ההבדלה זה משהו מאוד מאוד מהותי, לא משהו טכני שזה פה וזה שם, אלא שזה לא מתקרב בכלל, שזה מהות אחרת. אז הלאומיות בעם ישראל היא נבדלת, שונה באופן מהותי, מרגש דוגמתה, כלומר מהרגש המקביל לה לכאורה אצל אומות העולם. לאומיות ישראל זה לא לאומנות. בגלל שלא מבינים את זה, יש כל כך הרבה יהודים טובים שהמושג לאומיות מפחיד אותם. כי אומרים, זה לא מוסרי, הכיבוש משחית, והכוחניות משחיתה. זה עלול לעשות לנו דברים לא טובים. שזה נכון ברמה הפרטית, וצריך להתמודד עם זה. אבל באמת, זה שעצם זה שעם ישראל בונה מדינה, זה הקודש, זה מצווה. וירשתם אותה, וישבתם בה. אז לרצות להיות חלק מזה, לרצות את הריבונות הישראלית על ארץ ישראל, זה לא משהו כוחני, שתלטני, כמו אצל הגויים. אז לכן אומר הרב שהלאומיות בישראל היא נבדלת, מובדלת, מרגע שדוגמתה אצל אומות העולם, שאצלם הוא רפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה. למה? בלא, כי זה בלא אידיאל קודש פנימי. אבל בישראל, אומר הרב, הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא להשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה ולכל טוב ונעלה. לרצות להיות יהודי באמת, לרצות להיות בן ישראל באמת, לרצות להיות בת ישראל באמת. זה הקדושה, זה בעצמו הרצון לקדושה. וזה הרצון הלאומי, זה החיבור הלאומי. עוד אומר הרב, אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים, כלומר שיחליט, שיהיה מסוכם אצלו, ברור אצלו, להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו. מה זה שוטל? עכשיו יוצאים מטו בשבט. קראנו אתמול בתורה, פרשת בשלח, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. הנציב מוולוז'ין מפרש, בעמק דבר, יהיו מושרשים שם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו גרים בארץ, שמתחתנו יש אדמה שהיא ארץ ישראל, אלא אנחנו מושרשים בארץ, שתולים בה, נטועים בה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מה זאת אומרת נטועים? מקבלים ממנה חיות. כמו שהנטיעה, כמו שהשתיל, מקבל חיות מהקרקע, יונק ממנה את החיות שלו. עם ישראל יונק חיות מארץ ישראל. אנחנו שתולים בארץ. מהקדושה הזאת של ארץ שהיא קודש. כל דבר שקדוש קדוש כי השם אמר, שום דבר לא קדוש מצד עצמו. וזה לא, מה זה השם אמר? השם ברא אותה אחרת. כמו שדיברנו על בחירה, נכון? בחירה במובן האלוקי, זה לא כמו בחירה אנושית. שבחירה אנושית זה לברור מתוך כמה אופציות. שום שהשם בחר, הרי הוא ברא את כל האופציות. אז מה הכוונה שהשם בחר? זה לא שכל העומדות עמדו בשורה והשם בחר את זאת שהצביע הכי יפה. זה לא שברא, אני. אלא שהשם יצר אותנו, עם זה יצרתי לי. זה הכוונה אשר בחר בנו מכל העמים. כמו שהשם בחר בנו, הוא בחר בארץ. כי בחר השם בציון, יבח למושב לו. זאת אומרת, הוא יצר ארץ שיש לה תכונות אחרות. כאילו, כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. זה עוד שטח גיאוגרפי על פני כדור הארץ. מבחינה רוחנית, לארץ ישראל יש משמעות אחרת לגמרי. היא באמת דומה לעם ישראל. כמו שעם ישראל הוא מורכב מכל הדעות שבעולם וכל הגוונים, כי הוא תמצית לב באיברים. אז גם ארץ ישראל אין עוד מקום בעולם שיש בו כל כך הרבה סוגי אקלים בכזאת צפיפות. כאילו בחוץ לארץ אפשר לנסוע 10 שעות רצוף והנוף לא משתנה, הצמחייה. ופה בארץ, כאילו מספיק לנסוע מירושלים, חצי שעה דרומה, צפונה, עולם אחר. מהרים מושלגים ועד למדבר וערבה וחוף ים והכל כזה מרוכז. כאילו מה שאת שואלת בעצם, אם יש לארץ חשיבות בפני עצמה, או בגלל שעם ישראל שהוא עם קדוש גר בה, אז גם זאת ארץ הקודש. אז יש לארץ חשיבות בפני עצמה. יש מדרש שאומר, שאמר הקדוש ברוך הוא, הארץ חביבה עליי וישראל חביבים עליי. אתן את הארץ שחביבה עליי לישראל שחביבים עליי. כלומר, אנחנו מתאימים לארץ, והיא מתאימה לנו. אנחנו מקבלים ממנה חיות, והיא מקבלת מאיתנו חיות. כאילו, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, זה קשר שנקרא דביקות. כמו בין אדם להשם. אתם מדביקים מה שהם לוקחים. כמו בין איש לאשתו, ודבק באשתו. אז ככה כתוב בסוף חומש במדבר, איש בנחלת מתות אבותיו ידבקו בני ישראל. זה דבקות. כמו שבני זוג, המצב רוח שלהם תלוי אחד בשני, כאילו אין מצב שלו, כי הם חיים ביחד. אז גם עם ישראל בארץ ישראל. כשעם ישראל נמצא בארץ, אז הארץ פורחת, ועם ישראל פורחת. כשעם ישראל לא בארץ ישראל, עם ישראל נובל, בארץ ישראל נובלת. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, עם ישראל חוזר לפרוח, בארץ ישראל חוזר לפרוח. אנחנו בזוגיות עמוקה מאוד מאוד. עם ישראל בארץ ישראל. ברור.
למה?
כי עכשיו הוא לא חלק ממרכב החיים הלאומי. הוא רק חי את החיים שלו בתור יהודי פרטי. אבל לא חלק מהאומה. כי אומה זה רק בארץ. מי כעמך ישראל? גוי אחד? בארץ. דיברנו על זה שבחוץ לארץ יש רק בודדים או קהילות. אבל אין אומה. כי אומה זה רק בארץ. אז מי שעוזב את הארץ חלילה, חוץ מהעברה הפרטית שיש בזה, כי אסור לצאת מארץ ישראל. אז זה מה ש... מבחינה ברמה הלאומית זה מעשה אובדני. הוא פשוט מוותר על כל החלק החיבור שלו לכלל. והוא נשאר ברמה הפרטית. אמא? מחלוקת. לא פשוט. בכל מקרה זה לא פשוט. כי אם יש היתר, אז זה בסוג של היתר. אבל לא יותר מזה. ולהלכה זה מחלוקת. ולהלכה זה מחלוקת.
יש לאדם יותר משמעות, כאילו, בחיים כאדם פרטי, הוא חי לעצמו.
זה הקובץ השני. בדיוק על זה. כדי להדגיש את זה, שיש חשיבות מאוד מאוד מהותית לייחודיות האישית של כל אחד מאיתנו. כן. אין אף אדם שיש לו תחליף.
אבל אדם שהוא נגיד גם מחוץ לארץ, הוא לא חלק מהאומה, כי הוא
כן.
עדיין יש...
כן, הוא יהודי. כאילו, שם השם נקרא עליו, כי הוא בן ישראל. אבל לא חלק בקידוש השם של האומה. אז הוא מפסיד המון המון. את העיקר. ואדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים, אמרנו, שיחליט להיות שוטל עצמו, במילה הזאת עצרנו. אנחנו שטולים. אז אדם, כמו שעם ישראל שטול בארץ ישראל, אז אדם שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. שמה זה אומר בפועל, תכלס, איך חיים מזה? שישים את מגמת חייו, לא משהו בחיים, אלא זאת מגמת החיים, זה האחת שאלתי, זאת המשאלה, לקנות לו לפי היכולת שבידו. את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה, בכל רוחבה, בכל סעיפיה, ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. מה זאת אומרת? מה זה חוכמת ישראל שזה לא תורה? למשל, ההיסטוריה הישראלית, שזה מצווה ללמוד היסטוריה. זכור ימות עולם, בינו, שנות דור ודור. זה מצווה להכיר את תולדות חייו של עם ישראל, גם אם זה לא תורה, לא נפקא מינה להלכה, אבל זה להכיר את ההופעה של עם ישראל בעולם. או דקדוק לשון הקודש, אז זה חלק מלהיות ישראלי. לדבר עברית, יש לנו שפה. שלום, זה שם השם. ולהתראות זה ברכה יפה. במקום אומרים, היי, ביי, כמו גאיות של בהמות. טוב, זי. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה. וחש בכל מהותו, טוב, זה לא רגש רגיל, אלא זה תחושה של כל המהות. כן. כמו ששתיל, מה ההבדל בין, נגיד, יש שני צמחים, אחד ליד השני. אחד בעציץ ואחד שתול בקרקע. מה ההבדל ביניהם? מאיפה מקבלים את החיים? העציץ, זה הצמח שבעציץ, מקבל את החיים שלו מזה שבא מישהו ומשקה את העציץ. והצמח שהוא מחובר לקרקע, מקבל את החיים שלו מהקרקע, מהייחוד של הקרקע. אז יהודי מקבל את איכות החיים שלו מזה שהוא חלק מכנסת ישראל. כמו שעם ישראל מקבל את איכות החיים שלו בתור עם קדוש שחי חיי קודש לאומיים כשהוא בארץ ישראל. אז כמו שעם ישראל שתול בארץ ישראל, נטוע בה, אז אדם, כל אדם, כולנו נטועים בכנסת ישראל. משנה, סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ נצר מטעי. כיוון שכל אחד מאיתנו נטוע בכנסת ישראל, כולנו נטיעות שיונקים חיים בכנסת ישראל. אז יש לנו חיים נצחיים. לא עלינו, נפל. תינוק שחי יום אחד וכמה שעות ונפטר, יש לו חלק לעולם הבא? התשובה היא שכן. למה? כי הוא ישראל. וישראל זה העולם הבא. זאת אומרת, עם ישראל הוא נשמה אחת בגופים מחולקים. מה שמפריד בינינו זה הגוף. אבל בתור נשמה, האיכות הבסיסית של הנשמה, כולנו אותה נשמה. לכן בתנך, כשאדם נפטר, איך זה נקרא? נאסף אל עמו. או נאסף אל אבותיו. וכשהוא חי פה, יש גם את הרובד הפרטי של הגוף שלו. מה שאני אוכל, השני לא יאכל. אבל כשהוא נפטר, אז כל מה שפרטי מסתלק. ומה שנשאר זה רק החיבור לכלל. לכן, או במילים אחרות, שאומרים על נפטרים, עכשיו נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא חלק מהכלל. אז גם נפל הוא חלק מהכלל. הוא כתוב על שירת הים, שעוברים בימי ימם אמרו שירה. מה זאת אומרת? שהשירה של עם ישראל היא לא מתחילה מהתודעה, מהבחירה, אלא מעצם ההוויה. טוב, אז שוב, סיף זין. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, את תמציתו היותר עליונה. וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה. יש לכם איזה? סיית ישרים, למדתם את ההקדמה, נכון? אז הוא אומר, בסוף ההקדמה, אז הוא מביא את הפסוק של ועתה ישראל, מה השם לוקח השואל מימך, כי אם ליראה, וכו', לך זוכב ולאהבה. אז מה זה אהבה? יש לי מישהי על השולחן? סיית ישרים? הנה. תודה. האהבה שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך. מה זה אומר שיהיה נקבע? הדבר ראשון שזה אומר שהאהבה הזאת היא לא רגש. היא גם רגש, היא מתגלה ברגש, אבל היא לא רגש. איך אני יודע? כי הרמח"ל אומר שיהיה נקבע. רגש זה דבר שבמהותו הוא לא קבוע. רגש עולה ויורד כל הזמן. רגש זה דבר דינמי, תזזיתי. והוא גם קפריזי. הוא בא כשבא לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו בלי התראה מוקדמת. אבל השכל הוא קבוע. 2 + 2 = 4, מרגע שהבנתי זה נשאר נכון תמיד. לא משנה מאיזה מצב רוח קמתי, אם זה לקחת או לתת. 2 + 2 = 4. אז אם הרמח"ל אומר שאהבה זה שיהיה נקבע, זאת אומרת שמדובר פה על שכל. כלומר, על השקפת עולם של אהבה, שהיא עוברת כמובן גם ברגש, היא לא יכולה לא להתבטא ברגש, אבל היא לא מתחילה מהרגש. גם הפעם הראשונה שהרמח"ל מזכיר אהבה, אז הוא גם שואל. אהבה, גם כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה. אז מה צריך לעשות עם אהבה? לקבוע אותה בלבבנו. מה זאת אומרת לקבוע אותה בלבבנו? שתהיה לא רק רגש, מדי פעם, תחושת אהבה, אלא שתהיה תפיסת עולם, חיים של אהבה. אז גם כאן, אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, כמו באופן טבעי. נכון? ילד מצייר ציור בגן. והגננת אומרת לו, וואו, זה ציור ממש יפה. עכשיו הולך הביתה נורא גאה, נורא שמח. מה הכי משמח אותו? שהוא צייר ציור יפה? יהיו כמה אמא תשמח בציור הזה, נכון? זה עיקר מה שמחיה אותו, לשמחה של אמא. שתגיד, יהיו איזה ציור יפה. שיודעים כי המצווה, מה עיקר המטרה של המצווה? שהשם שמח בה. לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. זה עיקר המהות של המצווה, שהשם שמח בה. אז זה נקרא אהבה. ועוד מאפיין של אהבה, והצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים. אחד הביטויים של אהבה בנפש, צער. צער על כל מקום שהאהבה הזאת לא מתממשת במלואה. אם זה מצידו וגם מאחרים. מי שממש אוהב את השם, נורא כואב לו על אותם מקומות בנפש שבהם הוא עוד לא לגמרי אוהב את השם, וכואב לו גם שיש יהודים אחרים שעוד לא אוהבים את השם. ממש כואב לו. אז אהבה זה הרבה צער. כמו אומרים שאחד הסימנים לזוגיות טובה, שגם כשנמצאים אחד עם השני, ממשיכים להתגעגע אחד לשני. כי יודעים שבקשר הזה יש עוד עומקים שעוד לא התממשו, שעוד לא יצאו אל הפועל. אז תמיד יש באהבה גם צער על כל מה שעדיין לא ממומש. ויקנה על זה, כלומר לא מסוגלים לסבול אחרת, אין אופציה אחרת, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. אז הנה, עוד אחד המאפיינים של אהבה זה צער, ואחד המאפיינים של אהבה זה שמחה. אהבה זה שמחה. חיים של אהבה, חיים שמחים. גם. אז לכן, אז זה מה שהרב אומר כאן, שכשאדם דבק בכנסת ישראל, אז הוא גם, הוא חש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, וגם במקביל הוא מתענג משמחת עולמים העתידה לפניה. כלומר, כשחושבים על זה, הנה אנחנו בדרך לגאולה. איזה זכות להיות בדור הזה, בדור של גאולה. מצד שני, כשחושבים על זה שיש יהודים שכל כך מבולבלים, כואב הלב ממש. רחמנות. ואז, ובכל עת שמחה של מועדי ששון, וחידושי הזמנים, לימים ולחודשים, גם לימים, במעגל השנה, וגם לחודשים, כל חודש. הוא מרגיש, הוא כולו, מוקף ומלא, תעצומות עוז של שמחתה ומסוס גילה. זה השמחה של פורים, אוטוטו פורים, פחות מחודש. השנה במיוחד, פורים של פנימיות, בעזרת השם, פחות בלגן, יותר אמת. איזה כיף. יצא יין, נכנס סוד. כאילו ממש, יש לנו שנה, ברוך השם. למה פורים כזה שמח? כי פורים נוגעים באופן ישיר בחיים. כי מה שעמד על הפרק זה לא שיעבוד, או סכנה, כמו במצרים, או סכנה תרבותית, כמו בחנוכה, אלא בפורים מה שעמד על הפרק זה עצם החיים. וחיים, כשמישהו חווה סכנת מוות, הוא נמצא במצב מסוכן ממש, הוא עלול תוך שנייה למות, וסכנה חולפת. מה קורה לו? יש פרץ אדיר של אדרנלין. וואה! כזה, ככה. הוא מלא אנרגיות, מטורפות. זה פורים. עם ישראל נמצא בסכנת השמדה, טוטלית. וברגע האחרון זה מתהפך. ואז יוצא כזה, וואו, לדורות. אנחנו חיים. אנחנו חיים את החיים שלנו. חיים אהבת השם, חיים קרבת השם. זה פורים. כל החגים הם ביטויים מיוחדים של החיים המיוחדים של עם ישראל. זה לרסות להיות כמו מצא, כלומר, ענבה, ולהיות מוכן גם לאכול את המרור, וזה בשבועות לקבל תורה כל פעם מחדש, וזה בראש השנה לקבל מלכות שמיים, וזה להתאר ביום הכיפורים. מה זה החגים? זה זמנים שערכים של עם ישראל בולטים בהם. בקידוש ובתפילות קוראים לחג על שם הערך הזה שבולט בכל חג. זמן חירותנו, זמן שמחתנו, יום הזיכרון, יום הכיפורים. כלומר, כל השנה אנחנו בשמחה, כל השנה אנחנו בני חורים. אבל יש תאריך בשנה שמבליט במיוחד את הצד הזה. בפסח, זמן חירותנו. וכל פסח יוצאים לחירות עוד קצת. וביום הכיפורים, נתהרים עוד קצת. אז ככל שאדם יותר מחובר לכנסת ישראל, לתחושות החיים שלה, לערכי החיים שלה, הוא יותר חי את החגים. זה לא ימים של חופש ולישון, אלא ימים של קודש. של הגוון המדויק של הקודש הזה, של החג הזה. אז הוא מלא, אז הוא כולו מוקף ומלא. טוב, אדרן הלך, היסטוריה. סיימנו את החוברת. אז יש כבר עוד דף קצר. נכון, שהוא נקרא, הכותרת שלו, על קשר היחיד והכלל בישראל? אז זה ההמשך. אומר הרב, נשמת היחיד מתהרת במקור ישראל, ונשמת האומה כולה במקווה ישראל השם צור עולמים. מה זאת אומרת? מה זה טהרה? טהרה היא חיבור לחיים. לכן המים שמטהרים הם נקראים מים חיים. כלומר מים שלא עברו דרך כלים שאובים, אלא מקוריות חיים. להיטהר זה לחיות את החיים המקוריים. כמו שאמרנו, נשמה שנתת בי, תאוריי. אז מה זה להיטהר? להיות מחובר לנשמה, לממש בחיים את התכנים של הנשמה. מה זה טומאה? מיעוט חיים. הרב ציודה אמר שכל מקום שיש טומאה בתורה, זה מקום שהיו בו חיים, או היו יכולים להופיע בו חיים, ואין. לכן, הדבר שהכי מטמא בתורה, אבי אבות הטומאה, זה גוף של יהודי שמת. למה? כי הופיע בו נשמה אלוקית, ועכשיו היא הסתלקה, ואין וקום בעולם. כל מה שלא מתמלא בטוב, מתמלא בלא טוב. אז כיוון שהייתה בה נשמה עליונה, כי מה שנוצר כזה וקום, כזה חלל, לכן זה נקרא חלל, אז זה טומאה. כי זה יותר צורם, הפער הזה, בין מה שהיה פה לבין מה שאין. לכן גוף של יהודי שמת יותר מטמא מגוף של גוי שמת. כי הופיעו בו יותר חיים. גוף של גוי שמת יותר מטמא מנבלת בהמה טהורה. נבלת בהמה טהורה יותר מטמאת מנבלת בהמה טמאה. הייתי חושב להפך, אבל לא, בגלל שהיא הייתה תאורה, הופיעה בה יותר חיים, אז עכשיו כשהיא מתה, הנבלה שלה יותר מתמת. אותו דבר תאומות שקשורות לגוף, של איש ושל אישה, מקום שיכלו להופיע, היו אמורים להופיע בו חיים, וזה לא קרה, אז חסר. לכן יולדת תמאה, מה עשתה משורה? למה יש תאומת יולדת? לא, תאומה זה לא עונש, זה מציאות. כשהייתה בהיריון, הגוף שלה הכיל יותר חיים, עכשיו אחרי הלידה, הגוף שלה מכיל פחות חיים. אז יש תאומה. כן, כן, מיעוט חיים. אז יש סוג של התרוקנות, כמו דיכאון שאחרי לידה, רוחני, שלא נדע. ברור, היא מוסיפה חיים לעולם, אבל היא, ספציפית, הגוף שלה, מכיל עכשיו פחות חיים. בהיריון הייתה בה יותר חיות, יותר מלאות, ועכשיו היא פחות חיה. לא, זה לא מעדיף, אנחנו לא עכשיו צריכים לבחור. זה סדר החיים בעולם. אבל בפועל, הגוף שלה חווה התרוקנות. זו חוויה קשה. אז גם רוחנית. לכן אישה שיולדת בן תמאה שבוע, ואישה שיולדת בת תמאה שבועיים. למה? כי בגוף של בת יש יותר חיים. כי אישה יולדת בת, גם כל הילדים של הבת כבר בתוך הגוף שלה. אז אישה שיולדת בת מאבדת שני דורות בבת אחת. את הבת ואת כל הילדים של הבת. אז גם הטומאה פעמיים. כי חיות אינה. אז נשמת היחיד, אז אומר הרב, נשמת היחיד מתהרת במקור ישראל. מה זה טהרה? להיות מחובר למקור החיים, לישראליות. ראינו את זה למשל על תשובה, שאמר נכון שמה זה, מה זה חטא? שאדם מעדיף את האינטרס הפרטי שלו על פני זה שהוא שייך לעם ישראל. אז הוא מתנהג לא כמו שמתאים לבן ישראל. אז מה זה תשובה? לחזור להיות חלק מעם ישראל. אז זה הטהרה. נשמת היחיד מתהרת במקור ישראל. ונשמת האומה כולה, איפה היא נטהרת? במקווה ישראל השם. עולמים. כלומר, המקווה של היחיד זה הכלל, והמקווה של האומה זה הקדוש ברוך הוא, שבו היא תובלת במקור חייה. זה המשנה בסוף יומה. נכון? אמר בעקיבא, שלכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שנאמר, זרקתי עליכם מים טובים ותרתם, ואומר, מקווה ישראל השם. אז כבר המשנה דורשת את זה ככה, הפשט, מה זה מקווה ישראל השם? מקווה, מלשון תקווה, תקוותם של ישראל השם. המשנה דורשת מקווה. מה המקווה מתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז היחיד נטהר בכלל, באומה, והאומה נטהרת במקווה ישראל השם, צור עולמים. שמקור החיים, אמרנו, שטהרה זה חיבור למקור החיים. טומאה זה ניתוק, זה מיעוט חיים. מי שחי את האינטרס הפרטי שלו, מה בא לי, מה לי נראה, מה אני מרגיש, רק ברמה האישית, בלי קשר לזה שהוא חלק מעם ישראל, זה טומאה. כי הוא מייצר תפיסת עולם דמיונית, שמה שמכונן אותה זה האינטרסים שלו, זה האגו שלו, זה התאוות שלו. וככל שאדם יותר רוצה לחיות את החיים הישראליים, אמרנו, תורה, מידות, תפילה, אז הוא יותר טהור, הוא יותר חי, הוא יותר מממש את הנשמה הטהורה שלו. לכן צדיקים במיתתם קוראים חיים, כי הם כל הזמן חיים ככה, זה אותו דבר. רשעים בחיים קוראים מתים, כי הם לא חיים את החיים האמיתיים. זה שיש דופק לב ריאות זה לא חיים, זה המסגרת של החיים. אז רשעים חיים רק את המסגרת, אז זה לא חיים, זה לא מקור החיים. מלשון? תקווה? זה הפשט, תקוותם של ישראל השם. למי פונים כשקשה? מה מקור התקווה שלנו? שהשם יעזור לנו. זה הפשט של הפסוק. טוב, אז כיוון שכנסת ישראל היא הדבקות בהשם, אז היחיד, מה הוא מקבל מהשייכות שלו לכנסת ישראל? את הנשמה. אבל רק בעם ישראל זה ככה. אצל הגויים זה לא ככה. כי אצל הגויים, דיברנו על זה בהתחלה, המסגרת הלאומית היא משהו טכני. היא אמצעי לכלכלה וביטחון. אז אדם לא מקבל את המהות שלו, את הזהות שלו, כאדם מזה שהוא צרפתי או איטלקי או בריטי. משם הוא מקבל את המוטציות שלו. אבל את המהות, את הזהות שלו כאדם, הוא מקבל מזה שהוא בן אדם. לא מהשיוך הלאומי. להפך, השיוך הלאומי מביא רק מידות רעות. כי כולו בנוי על אגואיזם קולקטיב. יש. אבל כולם, המחנה המשותף לכולם, שכולם נגועים ביצר הרע. כי זה סתם אינטרס שתלטני. לא איזה אידיאל להביא לעולם איזה אור אלוקי מיוחד בגוון. זה הכוונה האלוקית בזה שהוא יצר 70 אומות. אבל כל אחת מהן זה מצבור של רוע. זה שייך למתן תורה. מכירות מהגן, את המדרש המפורסם, שהשם עבר בין האומות ושאל, רוצים לקבל תורה, שלא במה כתוב בה, אמר, אז שאל את בני ישראל, לא תגנוב. אמרו לו, לא מתאים לנו, ידו בכל. שאל את בני אדום, רוצים לקבל תורה, או מה כתוב בה, אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, לא מתאים לנו, חברך תחיה. הלך לבני ישראל, שאל רוצים לקבל את התורה, אמרו לו, נעשה ונשמע. שתי שאלות. שאלה אחת, למה הולך אליהם קודם? ונגיד שהם היו אומרים, כן, רוצים, אז מה הוא אומר לנו? תחזרו למצרים? הם אמרו קודם, אז למה שאלת אותם קודם? דבר שני, למה השם שואל כל אומה את הדבר שהכי קשה לה? לא חוכמה, הוא יכול לשאול אותם שאלות אחרות, מצוות אחרות. כאילו כל אומה הוא שואל דווקא את מה שהיא לא יכולה, שהוא כאילו יודע שהיא לא יכולה לקבל. אז למה הוא שואל אותם? כי זה כישלון ידוע מראש. כאילו, אז מה הכוונה במדרש הזה? החז"ל עונים על שאלה שקיימת. הרי האומה, התורה, היא נשמת כל המציאות. היא גם באופן פרטי הנשמה של עם ישראל, אבל התורה היא נשמת כל המציאות. תסתכל באורייתא, עוברה עלמא, את כל העולם. כל העולם הוא ביטוי של התורה. אז למה רק עם ישראל קיבל תורה? למה לא האומות? אז התשובה היא שיש במהות של האומות, של כל אומה, משהו שסותר את התורה. ולכן הן לא יכולות לקבל תורה. כי אם הן היו מקבלות תורה, הן היו מתפרקות. כלומר, הזהות הלאומית שלהן הייתה מתפרקת. וכיוון שהקדוש ברוך הוא החליט שיש לאומה הזאת מקום בעולם, שהיא בונה משהו בעולם, בכישרונות שלה, בייחודיות שלה, אז היא צריכה להיות קיימת. אז היא לא יכולה לקבל תורה. לעתיד לבוא, והלכו גויים רבים ונלוו לי לעם, והיו לי לעם, וכולי. אז לכן ההבדל שבין, שבין היחיד לכלל בעם ישראל, הוא שונה מאוד מאוד מהיחס שבין היחיד לכלל אצל אומות העולם. בואו נקרא את זה בפנים. אומר הרב, היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה, כלומר שונה במהותו, מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. למה? כי כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. כלומר דברים טכניים. אבל עצם המהות, צלם אלוקים, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, כלומר מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ הלאומי. למה? בני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוקית, כלומר שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו, אלא מה שמניע את קיום האומה זה רק הישרדות. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. וזה מה שהרב אומר, אמרתי את זה קודם בעל פה, אין ליחיד שבישראל נשמה, כי אם לקוחה מכללות האומה. זאת היא הסגולה של גוי אחד בארץ. זה גוי שכולו אחד, נשמה אחת בגוונים מחולקים. תחזוקה שוטפת. תחזוקה שוטפת. להמציא את הגלגל, להמציא את המחשב, להמציא רכבות. כל מיני שכלולים שהם בונים את הגוף של העולם. וגם תרבויות, כמובן. מוזיקה, כלים, כל מיני דברים טובים וחשובים שיש בעולם. אבל לא המהות. לא הדבר שבשבילו שווה שיהיה העולם. כי כל המטרה שלהם היא רק לשרוד, לעשות את החיים יותר נוחים. אבל לא יותר אלוקיים. עתיד לבוא. זה יהיה אחר. עניין רע. היה עדיף עם פחות. פחות אומות, יותר שלום. יש מה? למה? סליחה. כי הוא חלק מהדיוקן של המין האנושי. המין האנושי, בשביל ההתקדמות שלו, צריך שיהיו בו עוצמות כאלה, תוקפנות כזאת. כי בלי זה העולם לא היה מתקדם. היו כמו בהודו, כזה פסיבים, יושבים מחכים ש... אז בא עשיו, הוא רוצה כן להפוך את העולם ולבנות אימפריות ולהרוס דברים כדי לבנות דברים יותר משוכללים. העולם צריך את זה. אז יש לי עשיו מקום. שוב, יש בזה ברכה ברמת, זה מורבה. כי יש בזה ברכה במובן של יישובו של עולם. זה חשוב, זה מוסיף טוב לעולם. אבל ברמה הטכנית. הבעיה שזה משמש תירוץ להמון, נגיד אותם כיבושים, אותם אימפריות. אז הם הביאו ברכה באמת. נגיד הרומאים. סללו כבישים, ובנו חצאות, ותקנו המון תיקונים חשובים שקידמו את העולם. וזה היה כרוך באין ספור מקרים של רצח, אונס, שוד על הדרך. כי הם כובשים. הם לא כובשים הומניים. הם כובשים. הם עושים מה בא להם. אז זה מורבב. הקדמה הזאת עם הרשעות הזאת. למה לא מספיק שאדם יהיה מוח ולב? למה צריך גם ידיים ורגליים וציפורניים? המטרה היא שיהיה גוף חי. וגוף חי צריך נשמה וצריך איברים. ישראל באומות, כלב באיברים. צריך שיהיה את זה, צריך שיהיה את זה. והכי טוב זה שעובדים בהרמוניה, כמובן. זה יהיה, עתיד לבוא. או בזמן שלמה המלך, ככה היה. שמגיעים מכל העולם לראות את שם השלמה. טוב, כן. לעתיד לבוא, כתוב, והלכו גויים רבים ונלוו, והיו לי לעם. כלומר, שתהיה קדושה לאומית גם בגויים. וגם אלה יהיו הרבה פחות אומות. כתוב בישעיהו, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראש הימים, ונערו אליו כל הגויים, ואמרו, נלכו ונעלה נחיל, הרשם לבית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, מי אומר את הפסוק המפורסם הזה? הגויים. כי הם ירצו לקבל תורה, כי הם יבינו שאי אפשר לחיות חיים מוסריים בעולם הזה בלי תורה. טוב, שיהיה שבוע טוב, שיהיה קבלת תורה.